טיב התשובה. נתיבות עולם אומרים שזה ספר המוסר של המערב. שם הוא מדבר על מידות, יש שם נתיב הגאווה, נתיב הכעס, נתיב השמחה, נתיב החסד שדיברנו עליו. ו... צריך להקדים ולומר שכשאומרים שזה ספר מוסר של המהר"ל, צריך להבין שהוא שונה משאר ספרי המוסר שאנחנו מכירים. ספר מוסר בדרך כלל רוב חיבורי המוסר בדרך כלל מדברים כמה שצריך לעשות ככה ותעשו ככה ואל תעשו ככה. אין לנו מוסר, מעוררים את הלב להישמר מדברים מגונים, מעוררים את הלב לעשות דברים טובים, לדבוק בדברים חיוביים. אבל הסגנון המוסרי של המהר"ל הוא שונה. המהר"ל הוא לא מלהיב את הלב, הוא לא מעורר את הרגש, הוא לא גורם לנו להרגיש כמה שהדברים הרעים הם מגונים וכמה ראוי להתרחק מהם. הוא לא מעורר, אלא הוא מעמיק. מה הכוונה? המהר"ל בונה את שיטת ההדרכות המוסריות שלו דרך הדעת. כן? הוא לא ילמד אותך כמה שכעס זה דבר רע. כן? חז"ל אומרים, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. זה נשמע מאוד מזעזע. כן, לא יודע מה זה כל מיני גיהנום, אבל בוא נגיד, זה לא נשמע לנו דבר כיף, זה לא נשמע טוב. אז יש ספרי מוסר שמבליטים כמה שמישהו כועס, הוא יסבול מסורים כאלה ועונשים כאלה וכמה שכך הרבה דברים רעים יפגעו בו. אז המהר"ל, הוא ייקח את אותו מאמר חז"ל לדוגמה ויסביר למה הכעס היא קשור לגיהנום. בוא נסביר מה זה גיהנום. כן, לא בצורה מפחידה. בצורה זה חם, מאוד חם בגיהנום, כל מיני, לא דיורים כאלה. מה זה גיהנום? מה המשמעות שאדם בגיהנום? מה שהמשמעות האדם בגן עדן? ומה זה כעס? מה משהו אדם כועס? מה זה אדם שהוא לא כועס? יותר מסביר דברים דרך הדעת. הרבה עיסוק כביכול בתיאוריה. התיאוריה הזאת היא לא מה שנקרא עובר למעשה במובן התנהגותי מוסרי, אבל זה מעמיק את הדעת. כן? כמו אם מישהו רוצה לתת הדרכות לבניין הבית. אם יש לכם שיעורים לדברים האלה, כדאי שיעור לכם. כן? אז אפשר לתת עצות מעשיות, איך להתנהל בסיטואציה כזאת, איך מתנהלים, איך מדברים, איך מתמודדים, איך מתווכחים, איך כל הדברים האלה. שזו הדרכה, הדרכות מעשיות של איך מקיימים בית מאוזן. אבל יש ספרים, יש הרצאות, יש שיעורים שהם בעצם לא מדברים על איך מתנהלים ואיך מתמודדים עם מציאות כזאת, או מקרה כזה, או כל מיני דברים שצפויים להתרחש בין איש לאשתו, אלא מה זה בית? מה זה בית? מה זה בית? מה זה איש? מה זה אישה? כלומר, עיסוק בעקרונות. עכשיו, העקרונות האלה, הם לא מדריכים אותנו איך להתמודד עם סיטואציות כאלה ואחרות, אבל מכיוון שאנחנו מרימים את המבט, מעמיקים את המבט, להבין מה זה בית, מה זה איש, מה זה אישה, אז זה מכין אותנו גם לכל מיני סיטואציות. זה עוזר לנו להתמודד גם בסיטואציה. אז זה שיטת ההדרכה המוסרית של המערב. הוא לא אומר לך, תעשה ככה, אל תעשה ככה, מישהו עושה ככה הוא רע, מישהו עושה ככה הוא טוב. זה לא הסגנון, אלא הוא מרומם. מה זה כעס, מה זה שמחה, מה זה קנאה, מה זה חסד. עקרונית, מה זה הדברים האלה. ומילא שאדם מגיע, פוגש את זה בלמעשה, זה מוביל אותו. כן? אז גם בנתיב התשובה, שנתיב התשובה וכל הרבה ספרים שהתחברו על תשובה, יש ספר לא דק, לא ספר עבה מאוד, שמסביר על כל אבון שאפשר לעבור, מה שעובר כמעט על כל התורה כולה, עשית ככה, אין בעיה, 20 תעניות, עשית ככה, שנה לרצפה שבועיים, עשית ככה, יש ספר כזה. הוא לא נפוץ, הוא ספר ישן, אבל יש ספר כזה, אני לא מאמין לקרוא אותו, לא כתב הגדול גדול בישראל, כתב אותו יהודי, שהוא בעצם עשה ספר התיקון והתשובה. כן? חטאת, אתה צריך לסבול. אם אתה תסבול, ככה אתה תוכל להיקרא בעל תשובה. אנחנו אבל לא ככה אוחזים, לא ככה הרמח"ל במסילת ישרים מדריך אותנו, לא ככה רבנו יונה בשערי תשובה, לא ככה פלא יועץ, כל הספרי המוסר היותר מרכזיים בעם ישראל, וכמובן מאמרי חז"ל הרבים לא ככה מדריכים. אז בא המהר"ל ואומר, אתם את התשובה שלכם, כל אחד, התמודדות שלו, זה אתם תעשו לבד. אבל אני, אומר המהר"ל, רוצה לתת לכם עקרונות. עקרונות כלליים ביחס לתשובה. שבוע שעבר למדנו פסקה של הרב, של הרב קוק, והמשפט הפותח שם היה, יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של העבר. דיברנו מה זה יסוד התשובה. מה זה יסוד התשובה? דיברנו שלבניין הזה, לבית הזה, יש יסודות. מי בנה את היסודות? המהנדס, הוא תכנן אותם, הוא מדד אותם. אם מוצאים בניין בגודל מסוים, שהוא יהיה יציב, הוא יחזיק לאורך שנים, צריך יסודות כאלה ואחרים. בסדר? אז גם התשובה שלנו, העולם הרוחני שלנו, הוא צריך להיות עם יסודות, הוא צריך להיות ברור, הוא צריך להיות מדויק, הוא צריך להיות מהונדס. כי לפעמים אנחנו רוצים לעשות תשובה, בכל הכוח, לתקן, להתרומם, להתעלות, לשפר, אבל יש לנו כמה יסודות ראויים. מה הכוונה? יש לנו כמה הבנות, כמה תובנות לא מדויקים. כן? כמו מה שציינו את אותו הספר. למה האדם שהוא חוזר בתשובה הוא צריך לסבול בכל מיני עינויים? כן? זה איזשהו, ככה זה איזשהו יסוד. זה יסוד בבניין התשובה של אותו מחבר, שמישהו רוצה לחזור בתשובה, אם הוא באמת רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך לסבול. צריך להרגיש רע עם עצמו. כן? אז זה יסוד בעיני הרב זצ"ל, בעיני המהר"ל, בעיני הרבה ראשונים בחז"ל, זה יסוד לא טוב. לא ככה בונים תשובה. כי זה מדכא וזה מייאש, וקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסבול. כן? התשובה צריכה להיות מבוססת. אחד הבעיות הגדולות, אחד הבלבולים הגדולים ביחס לתשובה, זה אמונת התשובה. להאמין שהתשובה היא דבר אמיתי וממשי, ושהיא דבר שפועל, באמת פועל במציאות, פועל עלינו, כן? עמוק בפנים, יש לנו ספק. האם זה אמיתי? האם זה באמת פועל? אנחנו עושים הכל, צמים, וידויים, סליחות, בקשת מחילה, אבל יש איזו הרגשה פנימית כזאת, שזה עובד. איפה זה עובד? זה לא, אף אחד לא הוכיח את זה פיזיקלית או כימית. כן? אז מאיפה לנו שהתשובה היא באמת עובדת? אומר המהר"ל יותר מזה. מצד השכל האנושי, מצד המסקנות האנושיות, שוב, אין דבר כזה תשובה. מה זאת אומרת? איך אתה יכול לשבור? כן? לקחת כלי, שברת אותו, הוא שבור. איך אפשר לתקן את זה? יאמר השכל האנושי, מכאן ולהבא אפשר לקבל את שמה, מכאן הלאה, זהו, מכאן אני טוב. אני לא רוצה ליפול, לא רוצה לחתום. אבל מכאן ולשעבר, מאיפה, מה זה? זה חידוש גדול מאוד. זה חידוש שחשוב שנאמר, זה לא מהשכל האנושי. מי שאומר לנו שהתשובה היא אפשרית, זה הקדוש ברוך הוא. זו התורה. יש את החוכמה האנושית, יש את החוכמה האלוקית. וחשוב לנו לדעת שלחזור בתשובה, ושתשובה היא מועילה ומשפיעה, ויש לה ערך ומשקל, זה מצד החוכמה האלוקית. ולא מצד החוכמה האנושית. כי אם נתלה את זה בחוכמה האנושית, אז אנחנו כל הזמן נהיה באיזה ספק פנימי. ולא מאמין בתשובה שלנו. אנחנו עושים את הכל, ימים נוראים והכל זה. אבל עמוק בפנים מן ההרגשה כזאת של... כן, בסדר, טוב, השתדלנו, לא יודע אם זה באמת תיקן משהו, זה באמת שינה משהו, זה באמת אמיתי. תשוב ותשוב, זה סתם, דתיים עושים את זה, יודע מה. כן? אנחנו צריכים ללמוד על התשובה כדי שהיא תהיה יותר ודאית את זה. כן? שיהיה לנו את ביטחון התשובה וודאות התשובה. ואז יהיה לנו גם שמחה בתשובה. מי שמח בתשובה שלו? אם הוא שמח, מה זה אומר? זה אומר שהוא מרגיש שהתשובה שלו יש לה ערך, שהיא שווה משהו. ואחרת הוא לא היה שמח. אם הוא שמח, הוא מרגיש שהוא קורא משהו אמיתי. אם הוא לא שמח בתשובה שלו, כנראה שיש לו איזה קמצוץ בלב, והוא לא בסדר, הוא בסדר גמור. הרי השכל האנושי אומר, אין דבר כזה תשובה. רק צריך להשתחרר מהשכל האנושי ולהתחיל להיכנס לראש של השכל והחוכמה האלוקית. ואז אפשר, כלומר, רוצים לדעת על תשובה, צריך ללמוד מה זה תשובה מהתורה. יש המון דוגמאות לזה שיש דברים שאנחנו מבינים בשכל האנושי שלנו ולא בשכל האלוקי שלנו. ולפעמים זה עלול לגרום לטעויות. נתן דוגמה. לעם ישראל יש את ארץ ישראל, נכון? עם ישראל קיבלו את ארץ ישראל. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, מאיפה הוא בא? הוא בא כי מגיע לנו, כי כבשנו, זה שלנו, זה הבית שלנו, זה הארץ של עם ישראל. כלומר, מהסיבות, כמו שארץ בולגריה היא שייכת לבולגרים וצרפת לצרפתים, זה שלנו, זו הארץ שלנו. כלומר, מסיבות אנושיות, כן? בהסברים אנושיים, זה שלנו. כן? כבשנו, ניצחנו מלחמת העצמאות, זה שלנו. המשכנו במלחמת ששת הימים, זהו, זה הכל שלנו. האם הקשר, זה כל הזמן נופל, אבל אני לא מתייאש. כתוב שגם אם פול נופלים הרבה, צריך עדיין להתגבר, נכון? גם הוא נופל. הנה, את רואה, הנה כבר איזה, אני האמנתי שיהיה פתרון, והוא נחת עליי פתרון. היה איזה בת קול שיצא פה ואמרה לי מה לעשות. אני לא עושה בת קול בדרך כלל, זה לא, רק לפעמים. הקשר של עם ישראל לארצו, מאיפה זה בא? האם זה מבוסס אצלנו בנפש? על מה זו? זה זכותנו, כבשנו, נלחמנו, וזה שלנו. או, לא, הקשר של עם ישראל לארצו זה דבר אלוקי. זה הקדוש ברוך הוא קובע את זה. עכשיו שימו לב, בתוך עם ישראל יש אנשים שהולכים עם המחשבה הראשונה, שארץ ישראל שייכת לנו, כי מה זאת אומרת? שלנו, כבשנו, נלחמנו. ויש אנשים שהולכים, שהם מסתובבים בעם ישראל, שחושבים אחרת. שעם ישראל, יש לו את ארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, וזה ארץ הקודש. המחלוקת הזאת, היא תביא להמון המון השלכות. יש מילה וחצי ישמעאלים, והם כבר גרים בכל מיני אזורים בארץ ישראל. לתת להם את האזור הזה? לפי השיטה הראשונה, זה הארץ שלנו, כבשנו אותה, ואנחנו הריבון. אבל יש פה עוד איזה כמה מיליון אזרחים שהם לא יהודים. אפשר לתת להם. למה לא? בוא נעשה פה מדינה עם כל מיני סוגים של אזרחים. לפי המבט האלוקי של התורה, מה פתאום? ארץ ישראל של עם ישראל. בכל מילימטר בארץ ישראל יש לה ערך קדוש. כלומר, האם הקשר של עם ישראל לארצו זה משהו אנושי או משהו תורני אלוקי? בסדר? זו הדוגמה. חזרה לתשובה. האם התשובה זה משהו אנושי? לא משכנע, לא נשמע לי כוח רציני. לא, מה פתאום, זה לא, זה לפי השכל האנושי, לא הגיוני. זה משהו אלוקי, זה משהו תורני, זה משהו תורתי. מצד התורה, מצד רצון השם, התשובה האפשרית. אז אנחנו יודעים שהתשובה, מה התשובה? כתוב בתורה, בנביא, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר שוב בתשובה. אבל עמוק בפנים, בחשיבה, בהרגשה שלנו, האם התשובה היא באמת אמיתית? היא באמת, באמת משפיעה? היא מעשה ממשי? יכול להיות שאני קצת זולג למחשבה האנושית שאומרת, כן, אני עושה תשובה כי אני רוצה, אבל עמוק בפנים, לא לגמרי משוכנע בזה. לא כל כך מרגיש שמח. שמח, זה סימן. כן? הרבה פעמים במוצאי יום כיפור אנשים שמחים, נכון? השאלה אם הם שמחים כי סוף סוף זה נגמר. אפשר לאכול, לא צריך לעמוד כל הזמן. או שהם באמת שמחים כי הם חשים איזושהי הרגשה של אני נתתי. נתתי פייט, עשיתי כמה שאני יכול והשתדלתי מאוד בתשובה שלי. ואני יודע שיש את זה ערך. זה משמח אותי. כן, יש עוד מה לתקן. אני לא מושלם. אבל עשיתי משהו ממשי. כשאדם עושה דברים ללא תכלית, ללא ערך, כשהוא עושה דברים סתם, אז הוא מרגיש סתם, הוא לא שמח בזה. כשהוא עושה דברים שיש להם משקל, שהוא יודע שהם משפיעים, אז הוא שמח בזה. אז איפה אנחנו עם התשובה שלנו? שמחים בה או לא שמחים? מגיע ראש חודש אלול, אפשר להתחיל את התשובה. מתחילים, מתקדמים, מוסיפים, משפרים, תקנים. זה אמור להיות תהליך. אחים שמח שרק יכול להיות. כמו, יש ניקוי רעלים. זהו, הגענו לחודש הניקוי רעלים. זהו, מוצאים את זה, מתחזקים בזה, מוסיפים פה. זה אמור להיות מהזמן מאוד שמח. אז למה אנחנו עצובים? אנחנו עצובים כי אנחנו נפגשים עם המצב שלנו, עם ההבנות שלנו, כי מתחילים ככה להרר בתשובה. אפשרי. אבל אם אנחנו תוך כדי גם מנסים להשתפר ולתקן, זה אמור להיות תהליך משמח. אבל לרוב זה לא ככה. למה? כי יש את החוסר אמון הזה בתשובה. בסדר? טוב, עכשיו נימן פה משהו מהמהר"ל, לכם יש עמוד כזה עם שתי עמודות, נכון? אז אנחנו נקרא את מה שכתוב בעמודה השמאלית. בסדר? ובמדרש שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. שאלה נשאלה, חוטא מה עונשו? אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, נקרא את סוף הפסקה ואז נתקל קצת. אמרה הנפש החוטאת תתמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה יביא אשם ויתכפר. שאלו להקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר יעשה תשובה ויתכפר. תודה עוד הכתיב, טוב ישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. למה הוא טוב בשביל שהוא ישר, אבל הוא ישר בשביל שהוא טוב, עד כאן. טוב. המדרש שואל שאלה. חוטא מה עונשו? והוא מביא ארבע תשובות. התשובה של החוכמה, התשובה של הנבואה, התשובה של התורה, התשובה של הקדוש ברוך הוא. כן? אז יש פה קצת דברים מאוד תמוהים. כן? למה שהנבואה והתורה והקדוש ברוך הוא יהיו להם תשובות שונות לשאלה? התורה זה לא דבר השם? גם הנבואה? הנבואה זה גם כן דבר השם. אז למה יהיו להם, תשובות שונות? כן? אבל לפני שניכנס לתשובות, צריך להבין מה מונח פה בשאלה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. חוטא מה עונשו? מה מרומז בשאלה? מה לומדים מהשאלה כבר? מה? לחוטא מגיע עונש, רק שאלה, רק מה? חוטא מה עונשו? חושב שמגיע לו עונש. ככה מרומז. מרומז עוד משהו. שיש דבר כזה חוטא. מה זאת אומרת שיש דבר כזה? רואים שיש חוטא. אבל מי אמר שהוא חוטא? מי אמר שמישהו עושה משהו שלנו נראה דבר שלילי, זה דבר שלילי? מי אמר? מי אמר שיש רע בעולם? מי אמר שיש חטאים ויש חוטאים? אולי זה סובייקטיבי. בסדר, אז את כבר דתייה. אנחנו, המדרש הוא לא דתי. שאלה נכונה, את שואלת. אבל הוא בא כאילו במבט, כאילו השכל האנושי דף חלק, מסתכל על העולם, בא איזה מישהו אומר, תשמעו, יש טוב ויש רע. למה? כי אני עסקתי ככה, כי השם אמר, כמו שאתה אומרת. עוד לפני זה, מי אמר שיש טוב ורע? מי אמר שיש טוב ורע? אז אתה אומר, כל האנושות מסכימה שיש טוב ורע. לא נכון, לא כל האנושות מסכימה שיש טוב ורע. אנשים אומרים, אסור להרוג. מי אמר שאסור להרוג? היו שבטים קניבליים. שאצלהם היה מוסר אמר, הטוב והרע זה היה אסור לאכול מישהו מהמשפחה. אבל מי מישהו משפחה אחרת, אפשר להרוג אותו ואפשר לאכול אותו. אז להרוג זה לא דבר רע בעיניהם. בעיני רוב העולם. להרוג זה דבר רע, אבל מי קבע שזה רע? מי קבע שיש רע ויש טוב? מי אמר? מי קבע שיש חוטא ויש מישהו שעושה דברים טובים? מי אמר את זה? אז השאלה פה כבר אומרת, כבר היא כבר התקדמה, כן? והיא אומרת לנו דבר, יש חוטא. יש חוטא, הכוונה יש דבר כזה חטא. יש דבר כזה רע. זה לא מובן מאליו. כי המהר"ל הולך להסביר פה את ארבעת התשובות פה, לא ממש תשובה של הקדוש ברוך הוא, תשובה של התורה או של הנבואה, אלא כל ארבעת התשובות פה זה בעצם אבונות אנושיות שונות, ביחס לחטא, ביחס לתשובה. אם יש תשובה, אם הוא עילה, אם יש דבר כזה חטא בכלל, כן? ארבע הבנות אנושיות הולכות ומעמיקות בבירור האם יש דבר כזה חטא, האם יש דבר כזה תשובה. בסדר? יש אנשים שיגידו, אין דבר כזה רע. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם כל אחד יעשה מה שאתה ראוי, זה ירצח, זה יגנוב, אז לא נוכל לחיות. אז הם יגידו, בסדר, בואו נעשה חוקים, חוקי המדינה, ואפילו חוקי נימוס ומוסר, כדי שנוכל לחיות כאן, שלא נגנוב אחד מהשני כל היום, כי אחרת לא נוכל לחיות. אבל בעצם מעשה הגניבה, אין דבר רע. כך היו שסברו כך, היו פילוסופים שסברו כך. אין שום בעיה בזה. כן? למעלה מזה, לא. יש דבר כזה רע. יש דבר כזה רע, יש דבר כזה חטא, ומי שעושה את החטאים האלה, הוא חוטא. יש הבדל בין טוב לרע. בסדר? משם, מהנקודה הזאת מתחיל המדרש. חוטא מה עונשו. כלומר, בא המדרש ואומר, יש דבר כזה רע. יש דבר כזה חטא, יותר מזה, מישהו חוטא, חוטף, כן? מישהו ברע, קבל עוד רע, מעניש את עצמו, פוגע בעצמו, זה השאלה, זו השאלה. חוטא מה עונשו, כן? אז אנחנו בני אדם מתורבתים, מבינים שיש דבר כזה טוב ורע, מבינים שיש חטא, ולא יכול להיות שהחטא הזה, החוטא הזה ככה ימשיך לחטוא. מה זה, אין איזה השלכות? חייב להיות איזשהו תוצאה, עונש, כן? חוטא מה עונשו. בואו נקרא את זה בפנים. במדרש שאלו לו חוכמה, חוטא מה עונשו. אמרה החוכמה, במקום אחר הוא אומר פה שזו החוכמה האנושית, חטאים תרדף רעה. מה זה חטאים תרדף רעה? חטאים זה כינוי לחוטאים. כן? אז מה קורה לחטאים? מה קורה לחוטאים? הרי הם חוטאים, אז מה, זה לא משפיע שום דבר, זה לא גורם למשהו? כן, תרדף אותם הרעה. הם יסבלו. מישהו חוטא, הוא בבוץ. הוא ממשיך לחטוא, הוא שוקע עוד יותר בבוץ. חטאים תרדף רעה, כלומר, מישהו חוטא, זה דבר באמת מגונה, ככה החוכמה אומרת, חוכמה מזהה שחטא זה דבר מגונה, ומישהו חוטא, הוא רע. הוא רשע והוא שקוע ברישות. לא כתוב שיש לו עונש. לא כתוב שהוא רע, אז הוא רע. באמת הוא סובל מזה. הוא מעניש את עצמו. לא כתוב שיש עונש. גם לא כתוב שיש תשובה. שיש תיקון. לא, חוכמה אנושית אומרת, שמה, מי שהוא רע, הוא רע. יש רע בעולם, יש רעים בעולם, ומה לעשות עם זה? תיקון, תשובה, לא, זה מי שהוא רע, הוא רע, הוא תקוע שם. מי ששקע בבוץ, שקוע בבוץ. מה, אין תיקון? לא, לפי החוכמה האנושית, אין תיקון. אין תשובה, אין, לפי החוכמה האנושית. ככה הם סוברים. אדם שהוא הפך להיות רע, הוא רע. זהו, אין מה לעשות איתו. הוא יישאר רע. הספרתי לכם על בתי הכלא? לא זוכר, דיברנו על זה שבוע שעבר. כנראה שלא. בתי הכלא במדינת ישראל, יש להם תוכנית. קוראים לזה תוכנית שיקום אסירים. מה הרעיון של תוכנית שיקום אסירים? שאם מקבלים מישהו שהוא חווה עדות קשה, קשה וכו', והוא גונב וכל מיני דברים כאלה, אז עושים לו, בזמן שהוא בכלא, שיקום. כלומר, להפוך אותו לאזרח מן השורה. כן? להפוך אותו, לעזור לו להיות אדם אחר, לצאת מהרע והפשע שהוא שקע בתוכו, להפוך לאדם טוב. הגיוני, לא? ככה זה הגיוני לנו, אבל בארצות הברית, שיש הרבה יותר בכלא, יש להם, אין להם דבר כזה פרויקט שיקום אסיר. יש שם אולי 20, 30, 40 אלף בתי כלא, ללא שום תוכנית של שיקום אסיר. כלומר, אצלהם בתי הכלא זה אמצעי האנשה. גנבת, שב חצי שנה. מה קורה אחרי חצי שנה? הוא משתחרר, ומה קורה אחרי יומיים? הוא חוזר, כן? ככה שומרים לו את המיטה, את התרגש. קבוע, חדר קבוע. למה אין להם אמצעי? זה רק אמצעי האנשה. אז בתי הכלא במדינת ישראל הם מאמינים בחינוך, בתיקון, בתי הכלא בארצות הברית מבטאים שהם לא מאמינים בתיקון. הם לא, זה לא אג'נדה אצלם, זה לא נושא אצלם. כן? מי שהוא פושע, אז הוא פושע, זהו זה. בסדר? איזה הזדמנות? איפה? בכלא את שואלת? זה פייר מצד מה? למה המדינה נותנת לו את זה? או למה הקדוש ברוך הוא מאפשר לו את זה? הקדוש ברוך הוא פותח יד לשלי? מה הצדק? מה אי צדק בזה? אדם רשע מרושע. הוא רוצה עכשיו לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא, מצד השכל האנושי, יכולים להגיד, שמע, תעזוב, אנחנו לא הולכים להשקיע בך. אבל מצד האמת של הקדוש ברוך הוא, לא אכפוץ במות המת, כי אם משובו מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולנו נשוב ונחיה לפניו. זה חסד השם, זה חסד. זה לא מגיע לה, זה לא מוצדק. הכל מחסד, נכון? התשובה זה חסד אלוקי גדול.
נכון
שיש מקום לתשובה, אבל איזה זכות לנו בתור בני אדם יש בן אדם רצח, אבל איך אנחנו יכולים לדעת? אם זה משהו שזה היה תשובה. אז זאת אומרת,
אם אנחנו יודעים
מה זה תשובה, אנחנו לא... הקדוש ברוך הוא ידון אותו. אנחנו משתדלים לעזור לו. פרויקט שיקום אסיר זה לא... אנחנו לא מקילים בעונש שלו. אלא מנסים להוציא אותו, אדם אחר. הוא גם צריך להוכיח את זה בכל מיני דרכים, עם ליווי, סובבים סוציאליים וזה, יכול להיות שהוא מרמה. טוב, לא מה עשית. את העונש לא הוא יעשה, הוא לא ישתחרר לפני. ראות שיקום איסור זה לא במקום להיות בקיר. רק הוא הולך לצאת יום אחד, אז שיצא אדם אחר. אנחנו משתדלים בזה כי אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שאדם יסודו טוב, והוא יכול לחזור להיות טוב גם אם הוא נהיה רע. גם אם הוא עשה דברים רעים. והשקפת עולם של רוב אומות העולם זה שאדם ביסודו הוא רע. ככה הם סוברים, ככה הנצרות סוברת. האדם הוא רע, והוא לא יכול להפוך להיות. זה השקפת עולם של רוב אומות העולם ורוב הדתות בעולם. מאז חטא אדם הראשון, ככה סוברים הנוצרים, אדם הוא רע. ואין לו תיקון. ולכן גם לא עושים פרויקט שיקום אסיר, וזה מתגלה בהמון המון דברים. כן? אבל עם ישראל יודעים שהקדוש ברוך הוא, אלוקים עשה את האדם ישר, האדם הוא טוב, הוא בא לגלות אותו טוב בעולם, ולא משנה לאיפה הוא נפל, הוא יכול לחזור להיות טוב. כן? זה נקודת מחלוקת גדולה מאוד בין ישראל לכל שאר האומות. בסדר? טוב, ובואו נתקדם פה בתוך המאמר. אז השאלה הראשונה, התשובה הראשונה של החוכמה. חטאים תרדף רע. מישהו חוטא, הוא ברע, בבוץ. שאלו לנבואה חוטא מה עונשו? אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. הנבואה זה כבר משהו יותר עמוק מהחוכמה. חוכמה אומרת שמי שחוטא, הוא ברע, הוא רע, שקוע בבוץ. הנבואה אומרת, הוא אומר, רבותיי, זה פה העולם של הקדוש ברוך הוא. אם מישהו חטא, הוא יחטוף. נפש החוטאת תמות, או תיענש, או תתייסר. כן? יש דין, יש דיין, יש תוצאות למעשים שלנו. זה לא רק אם אתה חוטא, אז אתה סובל. לא, אתה גם תחטוף. כי הקדוש ברוך הוא לא יהיה מוכן שיהיה הרע הזה שיסתובב בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה פעולות שהרע לא יהיה בעולם. כן, יש אנשים שחס שלום גם, כן, באבונם ימותו, אבל גם אם לא ימותו, אז זה יהיה ביסורים ובעונשים. בסדר? שאלו לתורה חוטא מה עונשו, תשובה יותר עמוקה, יביא השם ויתקבל. התורה אומרת לחוכמה, הצודקת, לחטוס דבר רע. ומי שהוא חוטא הוא בבוץ. היא אומרת לנבואה, גם את צודקת, מי שחוטא גם מגיע לו עונש. אבל אני אגיד לך משהו יותר עמוק. יש תשובה. התורה, היא אומרת, תביאו אשם, תביאו ככה, תביאו קורבן, תעשו וידוי, תעשו, תרצו את חברכם, תעשו את כל פעולות התשובה. יש תשובה. זה בירור שהולך ומעמיק. במבט ראשון, הרע זה רע. במבט יותר עמוק, לא, לרע יש תוצאות, יש עונש. ואת יותר עמוק, יש לזה עונש ויש לזה גם תיקון. יש תשובה. ומי אומר את התשובה? לא החוכמה האנושית, התורה, החוכמה האלוקית, רצון השם. היא אומרת לנו, יש תשובה. למה יש תשובה? כי השם אמר. זו הסיבה שיש לנו תשובה, וזו הסיבה שהתשובה היא פעולה ממשית, שהיא פועלת עלינו, על המעשים שלנו. כן? שאלו להקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר יעשה תשובה והתכפר. כן. זה בעצם כאילו אנחנו הולכים ומעמיקים בלהבין מה זה חטא ומה זה תשובה. בסדר? החוכמה בהתחלה אומרת חטא זה רע מאוד. אם אתה חוטא, אתה רע. כן? הנבואה אומרת יותר מזה. אתה רע ואתה תחטוף על זה. יש עונש. באה התורה ואומרת נכון, אבל זה לא סוף פסוק. אפשר לתקן את זה.
אבל יש עונש
בתורה? אולי, כן. בוודאי שיש עונשים. אם תעשה תשובה מסוימת, אולי גם לא יהיה לך עונש. אבל גם אם יהיה לך עונש, זה לא אומר שרק מי שעושה רע, אז הוא נענש, וזה נגמר העניין. לא, הוא גם יכול לשוב בתשובה. כן? מה הקדוש ברוך הוא בא ומוסיף? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא מוסיפה פה? והתורה אמרה, יש תשובה. איך? תגיע שם, תעשה את כל סדרי הכפרה והתשובה, וזהו, אתה בא התשובה. מה הקדוש ברוך הוא מוסיף? הקדוש ברוך הוא מוסיף ואומר שמה שאמרה התורה שמביאים השם ומתכפרים, כן? נכון, זה נכון, ככה עושים תשובה. אבל יש פה משהו יותר עמוק שמתרחש פה. תשובה זה לא רק להביא את הקורבן וגמר. הבאת הקורבן של הכפרה היא ביטוי להתרחשות פנימית אצל בעל התשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ויתכפר. ודאי שהוא צריך להביא את הקורבן, ודאי שהוא צריך לעשות וידוי, ודאי שהוא צריך לבקש סליחה מכולם, להחזיר עבדות וגזלות וכו'. הוא צריך לעשות כל הפעולות המעשיות. אבל עיקר התשובה נבחנת לפי איפה אתה נמצא בפנימיות שלך. שם זה הכל מתרחש. התורה מתארת בפרשת בראשית שקין והבל הביאו קורבנות, נכון? והקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל ולא קיבל את הקורבן של קין. למה הוא לא קיבל את הקורבן של קין? אתם יודעת למה? אז יש מהראשונים שאומרים שבגלל שקין הביא פושט, הביא דברים סוג ב', והבל השקיע, הביא סוג א'. אבל יש מדרש שאומר שקין הביא סוג א' א', לא פחות מהבל, הביא דברים חבל על הזמן. למה השם לא רוצה את הקורבן שלו? כי כשמביאים קורבן, יש הלכה שאומרת שאדם צריך להתוודות. כל מי שהביא קורבן, הוא מתוודה. כן, בעצמו, בפני הקדוש ברוך הוא, בפני הכהן, הוא מתוודה. מה זה וידוי? וידוי זה בעצם אמירה של, אני לא הייתי בסדר. אני יודע שאני לא הייתי בסדר. ואני רוצה להשתנות. לא רוצה להיות ככה. זה וידוי. קין לא מוכן להתוודות, כתוב במדרש. הוא מביא קורבן, הוא משקיע המון כסף, כך, כך הקדוש ברוך הוא, כמה שאתה רוצה כסף. וידוי לא תוציא ממנו. שינוי פנימי, הכרה בזה של אני לא הייתי בסדר. אני התרחקתי מרצון השם. אני שכחתי את עצמי. זה לא תקבל ממנו. וידוי לא תוציא ממנו. זה קין. בסדר? זאת אומרת פה שהקדוש ברוך הוא חותם עונשו, יעשה תשובה, אמר יעשה תשובה ויתכפר. הקדוש ברוך הוא בא ומוסיף, נכון, מה שהתורה אמרה שצריך להביא קורבן, להביא אשם, לעשות את כל הפעולות המעשיות של תשובה, זה ודאי נכון. אבל רחמנא לי בבאי, כל התשובה היא נבחנת באיפה אתה בפנים. האם אתה מתוודה? האם אתה עושה תשובה בלב שלך? כן? תשובה בלב שלך זה התחושה להפנים את ההרגשה של אני לא מתואם עם רצון השם. וזה כואב לי. כואב לי שאני לא מתואם עם רצון השם. לא, אני מפחד מהשם, לא עשיתי מה שהוא אמר, אתן לו קורבן, נקווה שיעביר לי את זה. לא, איפה אני עם עצמי? לא טוב לי עם עצמי כי אני רחוק מרצון השם. זה הביטוי של הביטוי. חטאתי, לא רצון השם, לא רצון השם, לא רצון השם. זה הביטוי. התרחקתי מרצון השם, זה מה שכואב לי. אז אומר הקדוש ברוך הוא שנכון, תשובה ודאי מועילה. כפרה וכל הדברים שהתורה אמרה. אבל הפנימיות שזה, היסוד שזה, זה בעצם התנועה הפנימית, ההתרחשות הפנימית. בסדר? טוב, בואו נראה עכשיו פה בדברים של המהר"ל, איך הוא ככה מסביר קצת את ארבעת השיטות האלה, ארבעת הדעות ביחס לחטא ולתשובה. קודם כל, במדרש הזה בא לבאר, כי אם שהאמת הוא שמצד השכל האנושי אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, מכל מקום יש לאדם תשובה. ואף כי נפלאתי בעינינו. אומר המהר"ל כותרת למדרש הזה. המדרש הזה בא ואומר שמצד השכל האנושי אין תשובה. אז מאיפה התשובה? רק מצד הקדוש ברוך, רק מצד התורה. מצד החוכמה האלוקית, לא מצד החוכמה האנושית. ואף כי נפלאת בעינינו, נפלאת זה פלא. זה דבר מופלא. מה זה מופלא? לא הגיוני, לא מתיישב על הדעת, לא מתיישב על הלב. מה פתאום שתשובה תועיל? כן, זה פלא. זה פלא אלוקי, דבר לא אנושי. דבר מופלא. מעבר להשגה, כמו שכתוב, במופלא ממך אל תדרוש. אל תעסוק בדברים שהם מופלאים, שהם מעל ההשגה שלך. אז התשובה זה בא מההשגות הבלתי נתפסות האלה. איך זה עובד? למה שזה יעזור? שברתי, איך אני יכול לתקן את זה עם הרצון הטוב שלי, וזה איך אפשר לתקן? כן? אז התשובה זה פלא. עכשיו הוא מסביר את ארבעת התשובות במדרש. ואמר שאלו לחוכמה חותם העונשו וישיב החטאים תרדף רעה. וזה, מה סובר את החוכמה? כי החטא הוא חיסרון בעולם. חוכמה אנושית היא כי התבגרה והבינה שרע וחטא זה לא טוב, זה חיסרון. ואין ראוי שיהיה נמצא חיסרון בעולם. כך תרדף אותם הרעה להבידו מן העולם. מישהו חוטא, הוא שוקע ברע, כן? כל מקום... הוא לא אומר שיש עונש, לא אומר שיש השגחה ויש דין בדיין. אין החוכמה אומרת, הנפש החוטא תמות. למה? כי מה החוכמה חושבת? כי נמצא בעולם הרע גם כן. החוכמה אומרת, יש רע בעולם. היא אומרת שהרע זה גרוע, אבל היא משלימה עם המציאות של הרע. היא אומרת, שמה, אין מה לעשות, יש רע. בני אדם זה חיות מאוד, העולם הזה הוא ג'ונגל. כן, ככה זה. תתבגרו, תבינו, אנשים הם רעים. טוב, הם משתדלים להיות טובים ונימוסיים כדי שאפשר לנשום פה. כן? זו המחשבה האנושית. המחשבה האנושית סוברת שאדם הוא רע. יש רע בעולם, ואי אפשר לתקן אותו מהשורש. לכן לא נעשה פרויקט שיקום אסירים, ולכן גם פעם היה ספר כזה, לפני לא יודע מה, לפני שנולדתי, כתבו ספר כזה, ספר סיפור. שמאוד זעזע את העולם. הספר הזה מתאר ארבע פושעים שדנו אותם לכלא, מאסר עולם, בסדר, לדעתי, לא יודע, נכתב באנגלית, נראה לי, וארבע פושעים, ככה, פושעים רציני, מומחי, רעים מאוד, אכזריים מאוד. והם נגזר עליהם, לא יודע מה, מלא מלא שנים בכלא, ומציעים להם שאולי אנחנו, אם אתם רוצים, אנחנו מוכנים לקחת אתכם כשפני ניסיון למעבדה. אנחנו נעשה לכם ניסוי כימי, ביולוגי, לא יודע מה, ואנחנו נהפוך אתכם לטובים. ואם זה יצליח, אז אנחנו משחררים אתכם, לא צריך להיות בכלא. כן? אז לוקחים אותם ושמים אותם, שמים להם אלקטרודות וחשמל וחומרים כימיקליים וחודשים שלמים ועושים להם שם ניסויים כמו בעלי חיים, ואחרי כמה חודשים הם יוצאים מהמעבדה טובים. הנה, אפשר לקח אדם שהוא רשע מרושע והפוך אותו לטוב. אחד הולך נהיה שוטר, אחד הולך, עובד בתוות, הוא כל הזמן עוזר שם לכולם. ממש, פשוט אפלה ופלא. נכון? ככה, ספר ארוך. זה תמצית הספר. אבל בעמוד האחרון של הספר, מתארים איך השוטר הולך ברחוב, ופתאום רואה איזה משהו, רואה איזה מישהו, ומשהו פתאום כזה, פינג, משתחרר לו. ובבת אחת הוא מטפל עליו, רגע טוב, משהו כזה, ואז גם כל אחד מהשפני ניסיון האלה, פינג, 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 כזה, זה רוצח, זה שודה, זה, הכל מתפרק. ובזה נגמר הספר. מה המסר פה? מה המסר? יש פה מסר כואב, מסר מזעזע. שבהספרות היא מבטאת את צורת החשיבה של חלק גדול מהאנושות. כן? זה מבטא שבעצם האדם הוא רע ואי אפשר לשנות אותו. אתה יכול לעשות המון קוסמטיקה שכאילו הוא טוב, כאילו הוא צדיק, וזה... הכל בפנים, הכל רקוב. אמרתי קודם, זה הכל יושב על התיאולוגיה הנוצרית. שככה סיבורים, מאז חטא אדם הראשון, זהו, אדם הוא רקוב, אדם הוא חיה רעה. זהו, יכול ללבוש טוקסידו וזה, וזה, ונימוס וזה, אבל זה הכל, הכל שק, הכל בלוף. בסדר? זו השקפת העולם האנושית. שאדם הוא רע, זה מה שהוא אומר פה. יש, נמצא בעולם הרע גם כן, הרע הוא פה, והרע הוא תקוע פה, והוא לא ייעלם. היצר רע, הרוע, זה לא ייעלם מהמציאות, אבל לא כך אומרים לנו הנביאים, ולא כך אומרים לנו חז"ל. כן? הרע הוא אורח, הוא חיצוני, הוא זמני, הוא ייעלם. כתוב בסוף מסכת סוכה שהקדוש ברוך הוא יום אחד בא ושוחט את יצר הרע. כן? כולנו נשמח להיות במעמד הזה. כן? הוא שוחט אותו. טוב, לא יודע אם זה ממש שחיטה כשרה, כמו שהם טענים שחיטה. הכוונה שיצר הרע הוא שייך לעולם הזה. הוא לא שייך לעולם הנשמתי שלנו, הוא לא שייך לנו עמוק בפנים. הוא פוגש אותנו כשאנחנו נולדים, והוא נפרד מאיתנו שאנחנו נפטרים מן העולם הזה. הוא חלק מהניסיון, מההתמודדות, מההתגברות שלנו בעולם הזה. אבל הוא לא דבר עצמי בבני האדם. הוא לא חלק מהאופי שלנו. כן? אבל הנבואה, שהיא מן השם מתברך, זה כבר מבט יותר עמוק מהחוכמה. אין דבר רע יורד מלמעלה. לכך הנבואה, שהיא באה כבכל מלמעלה, היא אומרת יותר מהחוכמה. היא אומרת, הנפש החוטא תמות, שלא יהיה נמצא החוטא שהוא רע, כמו שלא נמצא רע למעלה. הנבואה כבר באה ואומרת, רבותיי, זה העולם של הקדוש ברוך. הרע לא יכול להיות פה לנצח, הוא לא אזרח קבוע, הרע הוא צריך להיעלם מהמציאות. איך הוא נעלם מהמציאות? יש דין, יש דיין, יש איסורים, יש עונשים. הקדוש ברוך עושה הכל לחלות את הרע, להוציא את הרע מן העולם, להוציא את הרע מן האנשים, לטובתם. שחרר אותה מהרע שדבק בה. הרע הוא לא קבוע פה. הרע ייעלם. ככה אומרת הנבואה. אבל הנבואה עדיין לא אומרת שלחוטא יש תקווה. שלחוטא יש תשובה. זה כבר התורה באה ואומר. פה בפסקה האחרונה. ואמר שאלו לתורה חוטא מה עונשו. התורה הרי היא תיקון האדם. אשר כל התורה היא תיקון האדם. התורה כל הזמן מדריכה אותנו. איך לתקן את החיים שלנו, סדר, לתקן זה לאו טוב לתקן משהו שבור. כמו תקנות הקל, לסדר, להדריך. תיקון האדם, הדרכת האדם, הוראת החיים שלנו. לכך התורה אומרת, יביא השם ויתכפר. שזה תיקון של החוטא. יש תיקון. התורה, החוכמה האלוקית, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מאמינים בתיקון מצד השכל האנושי שלכם, וזה בסדר. אבל תקשיבו לי. אני בעל הבית, אני בראתי את העולם, ואני קובע לכם ומורה לכם, יש דבר כזה תשובה. מתי התשובה התחילה? ממתי יש תשובה? מה? הוא בעל התשובה הראשון. אבל התשובה עוד הייתה קודם. כתוב, תשובה קדמה לעולם. כתוב, ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, בית המקדש קדם לעולם. תשובה קדמה לעולם. עוד לפני שהיה, אצל אדם הראשון כבר היה סיבה. הוא היה חטא, אז היה צריך את התשובה. התשובה זה לא פלסטר, זה לא... רגע, אדם ראשון חטא, טוב, רגע, בואו נתחיל לחדש פה איזה משהו. התשובה זה בתוכנית היותר מקורית של הבריאה. קדמה לעולם, יש דבר כזה תשובה. בסדר? זו התורה. בא השם יתברך ומוסיף, אבל השם יתברך אומר שיעשה תשובה, למה? כי החוטא אשר יש לו לב, זה עיקר התשובה. אבל איזה לב? נשבר ונתקע על חטאו, הוא יתברך מקבלו בשביל זה, וזהו מידת השם יתברך. מה הכוונה שיש לו לב נשבר ונדכה חטאו? זה נשמע מאוד מדכא. שהקדוש ברוך הוא מתקה, מקבל את מישהו מדוכא ושבור, כן? לא יודע, זה נשמע לי קצת... מה? למה הוא נשבר ונדכה? הוא לא סתם שבור, זה לא סתם בדיכאון, הוא לא סתם שבור. הוא נשבר ונדכה על חטאו. כלומר, מה כואב לו? שהוא התרחק מרצון השם. הוא התרחק מזה שהוא כואב לו שהוא לא מתואם עם רצון השם. אני, והוא בעצם מתרחק מעצמו. מתרחק מהטבע האלוקי שלו, מהטוב שתמון בטבעו, זה מה שכואב לו. והוא עוד לא התחיל לעשות תשובה, הוא עוד לא התחיל לבקש סליחה, הוא עוד לא התחיל לעשות להביא אשם ככפרה, אבל עצם זה, כן, כתוב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא רואה לב נשבר ונדכה, זה פסוק במשנה, הוא לא מבזה את זה, זה מאוד קרוב אליו. הוא מאוד מחשיב את זה, הקדוש ברוך הוא מקבלו בשביל זה. עוד לפני שהוא התחיל את התשובה המעשית, בזה שכואב לו שהוא רחוק מרצון השם, זה מעלה מאוד מאוד מרכזית בתשובה. הכאב, ההרגשה של התרחקת. אני לא מתואם עם רצון השם. זה כל העניין של התשובה. כי בטבע שלנו, אנחנו מתואמים עם רצון השם. בטבע המולד שלנו. טוב, אחרי זה אנחנו הולכים, מסתבכים בחיים, ורוצים כל מיני רצונות אחרים, כל מיני דברים אחרים. אז התשובה היא לחזור לרצות את רצון השם. לא לרצות את השם. מה הוא רוצה? שאני עצום? אני עצום. מה הוא רוצה? בשבילו, מה זה לא טובה? לרצות אותו, לא. לרצות. לרצות את חפצו. זה עיקר התשובה. אז נאסוף רגע את הדברים פה. המדרש פה שואל שאלה. חוטא מה עונשו. אז אמרנו שבתוך השאלה כבר מונח שיש דבר כזה חוטא, יש דבר כזה רע, ויש איזה עונש, כן.
אבל זה לא מספיק רע אחר עצום. זה גם מספיק מעשי.
ברור. חובה לעשות מעשה. כן, נכון. טוב שאהבת לי את זה, נכון. אני מדייק את זה רגע. התשובה הראשונה היא של החוכמה האנושית, אין תשובה. אין דבר כזה לחזור בתשובה, אין דבר כזה תיקון. מישהו רע הוא רע, אי אפשר לצאת מזה. יש רע בעולם, יש רעים בעולם. זה מה שנקרא, אומרים לילדים, תתבגר, תתחיל להכיר את העולם, תבין שפה זה ג'ונגל, תחטוף כמה שאתה יכול, תיזהר לו להיפגע, וזהו. באה הנבואה ואומרת לא, הנבואה מלמעלה, מסתכלת עליו ואומרת, זה העולם של הקדוש ברוך הוא. הרע פה הוא לא יכול להיות פה קבוע. יש דין, יש דיין, יש אחריות למעשים שלנו, יש אחרית למעשים שלנו. יש איסורים, יש מוות, הרע יתקלה מן העולם. באה התורה ואומרת, כן, אבל לא רק שהרע יסתלה, יש תיקון לחוטא. החוטא, אם ילך לפי התורה, יש לו תיקון, וישם ויתכפר, יעשה וידוי ויתכפר. אני יש וידוי, זה עיקר המצווה שלנו היום, שהוא הוידוי. והקדוש ברוך הוא אומר מה מתרחש בעומק. שאדם עושה את כל המעשים האלו, חייב לעשות את כל המעשים. לבקש מחילה, להחזיר עבדות, גזילות וגניבות, לעשות וידוי, לרצות את חברו, בן אדם לחברו, בן אדם מקום אדם. צריך לעשות כל ההנחיות של חז"ל, כל החלקים של התפילות של ימים נוראים, בשביל התשובה המעשית. אבל הכוח המניע של כל התהליך הזה, של כל המעשים האלה, שהוא בעצם קובע עליהם את החותם, שזו תשובה אמיתית, זה איפה הוא נמצא בליבו. האם זה כואב לו? כן? ואדם שכואב לו על זה שהוא רחוק מהשם, הוא בעל תשובה. הוא כבר בעל תשובה. כי הוא זיר לעצמו את החוש הטבעי של איפה אני ביחס לרצון בוראי? איפה אני ביחס לנשמה שלי? אני רחוק משם. אתה כבר שם. כי אתה כבר, המצפן כבר מכוון. טוב, במעשה, טוב, יש עוד המון 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 לתקם, להשתפר ולהתעלות. אבל איפה הרצון שלנו? האם הרצון שלנו, הוא רוצה את רצון השם, וכואב לו שהוא רחוק מרצון השם, זה בא התשובה. כמובן, אבל למעשה צריך להתאמת בכל המעשה של התשובה. יש לנו שאלות? הדברים לא קלים. אני חושב, מר"ל הוא מעמיק כזה, והסגנון כתיבה שלו היא לא קלה. אבל ככל שמתאמצים, אז הדברים הם יותר, אני חושב, שיותר מוטמעים בנו. כשבאים ללמוד, נגיד רוצים ללמוד, לא יודע, פיזיקה או משהו, אז אפשר ללמוד פיזיקה בדרך הקשה. ויש כל מיני מתודיקות של לימוד פיזיקה בצורה הרבה יותר קלה, נכון? אז מה עדיף? לעבוד קשה או לעבוד קל יותר? אתה מגיע לאותו הבנה בפיזיקה. פשוט שעדיף לעבוד קל יותר. כן? כל הזמן משרד החינוך עסוק, גם באוניברסיטאות, זה קודם סוגים איך להעביר את החומר בצורה יותר בהירה, יותר קליטה, יותר מהירה. להעביר את המסר, זה... כן, כשאני הייתי ילד, זה היו כמה שיטות איך ללמד חילוק ארוך. יודע איפה אתם בסוגיה, אבל זה היה זה, ומשהו מאוד מאוד קשה. ופתאום הציעו איזו שיטה הרבה יותר קלה ללמד חילוק ארוך. אני לא יודע לעשות חילוק ארוך היום, בסדר, זה לא, כנראה שזה לא הצליח השיטה. אז פשוט ישר, מיד עברו לשיטה יותר פשוטה. הנושא זה להעביר את החומר. אז בוא נעשה את זה בצורה יותר קלה. כן? אבל כשאנחנו לומדים תורה, אז זה משהו שונה. כשלומדים תורה, אנחנו לא רוצים רק לדעת את החומר, רוצים לפגש איתו, רוצים להפנים אותו. רוצים שהוא יהפוך לחלק מהחיים שלנו. כן? כל דבר שתורה שלומדים הוא נכנס, נכנס. לא מיד מרגישים את זה, לא מיד סופרים את זה, אבל זה שם, זה מונח בה. זה משפיע על פיתוח גורל האישיות שלנו. לכן, בלימוד תורה, ודאי אנחנו רוצים להסביר את הדברים בצורה הכי בהירה וברורה. לא צריך להקשות בכוח בלימוד התורה. אבל לא צריך להיבעל מזה שהרבה דברים בתורה הם קשים. כן? אנחנו מאוד אוהבים לחפש נוחות, נכון? זה לא נוח, כל הניילונים והמסכות והזומים וטלפונים, זה לא נוח, אי אפשר ללמוד תורה ככה, זה לא נוח, נכון? זה לא נוח. בתרבות המודרנית אנחנו כל הזמן מחפשים נוחות, באמת יש דברים מדהימים, פעם היינו הולכת ברגל, אז יש רכבת, יש אוטו, הנוחות היא מאוד מאוד יעילה, אבל לפעמים אנחנו עלולים להתמכר לנו. ואז כל דבר שהוא לא נוח לי, אני לא רוצה להתאמץ. אז יש דברים שלמרות שהם לא נוחים לנו, הם קשים וקפסולות, וארוחת צהריים אפשר לשבת כמו שצריך לדבר, וזה הכל כזה, זה, לצאת, לבוא, הכל מסובך ומסורבל, אז לא צריך להיבהל מזה. צריך לדעת שחז"ל אומרים בפרקי אבות, סליחה, נסיים בזה, כתוב בפרקי אבות ש... פת במלח תאכל, לארץ תישן, ומים במשורה, כלומר במידה תשתה. כלומר, אתה אמר שאין לך כלום, אין לך בקושי אוכל, ותשן על הרצפה, ואתה עוסק בתורה, אשריך בתורה. כן? אז אפשר להבין את המשנה הזאת כאילו שמי שרוצה ללמוד תורה, אז כדאי שהוא ישן על הרצפה, ויוכל לחם משלשום. לא, לא, זה הכוונה. זה לא דרכה לחיות ככה. אין צריך ללמוד תורה, בתנאים נורמליים. אבל אם מגיע לאדם מציאות, מצב, שהוא כדי ללמוד תורה הוא צריך לוותר על הנוחות שלו, אז אומרים חז"ל, אשריך וטוב לך. אתה יותר מתאמץ על התורה, ממילא אתה יותר מפנים את התורה, יותר מתקשר אל התורה. אז אנחנו ברוך השם, אני מניח שיש לכם לחם טרי ומים בשופי ומיטות נוחות, אבל יש פה איזו אי נוחות כזו, אז לא להיבהל מזה. אשרינו וטוב לנו שאנחנו לומדים עם מסכות, וזה לא נוח, וזה לא נעים, אני לומד חברות, אתה צריך לצעוק אחד על השני, או זה, זה, זה מאוד לא נוח, לא להיבהל מזה, אם לא נוח, ובכל זאת אנחנו דבקים בתורה. יש מצב, לצערנו, יש דברים כאלה, וגם חלק מהישיבות, הם מאוד נחלשו. שאלו את הבחורים, למה אתם לא רוצים ללמוד יותר? אי אפשר ככה, זה לא נוח ככה. כל האהבה, יש לה חדר אוכל, יש לה פנימיה, הכל, קצולה אדומה, כתומה, צהובה, זה כל מיני זה. והשיעורים, אפשר להבין, ואפשר לזה. ואין ריקודים בשבת, ואין איזה, אי אפשר ללמוד ככה, לא נוח. אני לא דן אותה. אבל חז"ל אומרים שלא נוח לך, יופי, עוד יותר. אל תפחד מזה, אל תירתע מזה. תתאמץ יותר, אשריך וטוב לך. אז לא להיבהל מהחוסר נוחות, ועזרת השם, שבוע טוב, ברכת השם עליכם.